הדף שלנו היום הוא דף עין א', והסוגיה בעצם, נתחיל אותה אולי בדף עין עמוד ב', בפסוק. הפסוק אומר, מרבה הונו בנשך ותרבית, לכונן דלים יקבצנו. אז מהי לכונן דלים? שואלת הגמרא. אמר רב, כגון שבור מלכה, המלך של פרס היה לוקח הרבה מיסים מהיהודים, לוקח מהם הרבה ריבית, ואז מחלק את זה לגויים העניים. אז זה מרבה הונו בנשך ותרבית, ככה הוא מרבה את הכסף, לכונן דלים יקבצנו. אמר רב נחמן, אמר לי הונה, לא נצרכה, אלא דאפילו ריבית דעובד כוכבים. יש עניין לא לקחת ריבית אפילו מגוי. זה דבר שאנשים צריכים לדעת, אנשים חושבים שיש מצווה. אז הגמרא אומרת, לא. מהפסוק הזה אנחנו לומדים שאפילו מגוי יש עניין לא לקחת ריבית. אית ורבה לרב נחמן, הרי כתוב בפסוק, לאנוכי תשיך. אז הוא אמר, מהי תשיך? לאו תשוך, לא, תשיך. הפסוק שאומר לאנוכי תשיך, הכוונה היא לא שתגבה ממנו ריבית, אלא תשלם לו ריבית. תשלם לו ריבית, לאנוכי תשלם בריבית, ולאחיך לא תשיך, לאחיך אל תשלם בריבית. הכוונה היא לא שתגבה ממנו ריבית. מותר, אבל זה לא בסדר. יש עניין לא לגבות ריבית מגוי, אפילו מגוי. אז שוב, הגמרא אמר, לשלם ריבית אין בעיה. זה מה שאתה אומר, לאנוכי תשיך. אבל לקחת ממנו ריבית זה עדיף שלא. אז הגמרא אומרת, לא סגיא דלאו הכי. הפסוק בא לומר לנו,
תרגום מילולי למילים האלה.
לא סגיא, לא די, דלאו הכי, שזה לא זה. מה, יש עניין דווקא לתת לו ריבית, כן? ואם הוא בא ומוכן לתת לי הלוואה בלי ריבית, אז אני לא אמור לקחת את זה? זה מה שאת רואה בא לומר לי? לא סגיא דלאו הכי? זה לא מספיק שזה לא ככה? זה לא טוב אם אני לא משלם ריבית. אומרת הגמרא, לא. הפסוק בא לומר לי, לאפוקי אחיך. הפסוק הרי כתוב ככה. לאנוכי תשיך, ולאחיך לא תשיך. אז כשהפסוק אומר לאנוכי תשיך, זה לאפוקי אחיך. הפסוק אומר ככה, לאפוקי אחיך. דלא, שאצל אחיך אתה לא יכול לשלם לו ריבית. אומרת הגמרא, מה זאת אומרת? אחיך בהד יכתיב בי, ולאחיך לא תשיך. זה כתוב בפסוק, אל תאמר שכתוב תשלם ריבית לגוי כדי ללמד אותי שליהודי לא. אומרת הגמרא, לעבור עליו בעשה ולא תעשה. על ידי זה שכתוב לאנוכי תשיך, אז יש לי מצוות עשה ומכלל זה לאו, לאו בא מכלל עשה, עשה, ויש לי גם כן לאחיך לא תשיך. אז יש לי גם לאו וגם עשה לשלם ריבית ליהודי. מי שמשלם ריבית ליהודי עובר על לאחיך לא תשיך, ועובר גם כן על לאנוכי תשיך, שמזה אני מבין, אל תשיך לאחיך. אז יש לי שני איסורים.
המהלך של הגמרא עכשיו, כשאמרת, אז אין מצוות עשה לאנוכי תשיך.
אז לא ברור לי איך זה יוצא בפועל, בלמייסה. כי זה לאו הבא מכלל עשה. לא יודע, לא ברור לי. אומרת הגמרא, הייתי ו... יש ברייתא כזו, לווין מהן ומלווין אותם בריבית. שלווים ומלווים מגויים בריבית. וכן בגר תושב. גם אפשר ללוות ולהלוות לו בריבית. מה ההבדל בין גוי לגר תושב? גר תושב בפשטות זה גוי שקיבל על עצמו לא לעבוד עבודה זרה, הוא מקבל שבע מצוא פני נוח. איפה זה נפקמין עלינו היום? זה נפקמין על האנשים שבתהליכי גיור הרבה פעמים. יש גם כן קבוצות שלמות של בני נוח. אמר, אז בברייתא כתוב שאין בעיה, לווין ומלווין בריבית. אנחנו אמרנו שיש עניין לא להלוות להם בריבית. אמר רב חייא ברי דרב הונא, לא נצרכה אלא בכדי חייו. מה שאתה צריך זה בסדר. אז לא רצו שאתה תעשה פרנסה מזה, שזה יהיה כל פרנסה שלך, אבל אם אתה צריך, מה שאתה צריך כדי לחיות, זה חזן מו בסדר. אתה רוצה להיות עשיר על ידי זה שאתה כל הזמן נותן הלוואות בריבית, זה חזל לא רצו. אז הגמרא פה מלמדת לנו שברור לגמרא שזה הכל דרבנן. הרי המקור לזה היה פסוק במשלי, לא להלוות לגוי בריבית. כל המקור היה במשלי. אז הגמרא אומרת, כן, הדין הוא דין רבנן. מה חזל רצו? חזל לא רצו שאתה תהיה עשיר מופלט מהריבית של גויים. אתה צריך כדי חייך, בסדר. אז זה החילוק. הברייתא שאומרת, אפשר ללוות ולהלוות לגוי בריבית, זה בכדי חייו. מה שאמרנו קודם, שיש עניין לא לתת בריבית, זה כדי להתעשר. זה התירוץ הראשון, זה היה תירוץ של רבחי הברית רבונה. רבינה אמר, הכה בתלמידי חכמים מסכינה. הברייתא שמתירה לנו בשופי ללוות ולהלוות בריבית, זה בתלמידי חכמים. תאמה, מה יגזו רבנן, שמה ילמוד ממעשה? חזל אמרו, אם אתה כל הזמן בא לגבות ממנו את הריבית, אז יהיה לך קשר איתו, יהיה לך קשר איתו, אז אתה תלמד איך להיות כמוהו. ויהודי לא אמור להיות כמו גוי. אז ברגע שזה הטעם לגזרה, אז הברייתא שמתירה לי מדברת על תלמיד חכם, וכיוון בתלמיד חכם הוא לא ילמוד ממעשיו. אני לא חושש, הוא כל הזמן לומד תורה, הוא כל הזמן לומד איך להיות בן אדם טוב, אני לא חושש שהוא ילמד ממעשיו. סתם עמך, אז יש להם עסק כל הזמן יחד, הוא ילמד ממנו. תמיד חכם, הראש שלו בגמרה, זה שפעם בחודש הוא צריך ללכת לקבל את הריבית, אני לא חושש שזה מה שיגרום לו ללמוד ממעשיו. אז היו לנו שני תירוצים. היה לנו ברייתא שאמרה עדיף לא להלוות לגוי בריבית, היה לנו ברייתא שאמרה אפשר להלוות לגוי בריבית. תירוץ ראשון, בכדי חייו כמה שאתה צריך זה בסדר, אבל להתעשר מזה זה לא בסדר. תירוץ שני, סתם עמך, אני לא מרשה להם להלוות בריבית לגוי, ולתמיד חכם אני מרשה. איקא דמתני לה להד רב הונא, אהד דתני רב יוסף. יש ששנו את זה שרב הונא אמר על רב יוסף. שמה? בוא נראה. דתני רב יוסף, רב יוסף לימד כך, כתוב בתורה, אם כסף תלווה את עמי, את העני עמך, לא תהיה לו כנושל, לא תסימון עליו נשך. אז אנחנו לומדים מהפסוק הזה, אם כסף תלווה את עמי, את העני עמך, אז אני מבין, אם כסף תלווה, אם אתה הולך להלוות כסף, קודם כל, את עמי. מה זאת אומרת? עמי ונוכרי. אם יהודי ונוכרי באים לבקש הלוואה, עמי קודם. אני ועשיר, אני קודם. כי כתוב, אם כסף תלווה את עמי, אז שלב ראשון, העדפה הראשונה זה לעמי. העדפה השנייה זה לעני. ענייך ועניי עירך, ענייך קודמים. אמך, מי שקרוב משפחה של בן אדם, המשפחה שלו קודמת לשאר עניים של העיר. עניי עירך ועניי עיר אחרת, עניי עירך קודמים. אז הסדר הוא, עמי לפני נוכרי, אני לפני עשיר, משפחה לפני עניי עירך, עניי עירך לפני עניי עיר אחרת. עכשיו השאלה, וזה באהבת חסד, החפץ חיים דן מזה, וזה כבר נידון בנושא קדימה לשולחן ערוך. מה אם יש לי סתירות פה? הקרוב משפחה הוא לא אני, ואני אהיה עירך, זה כן אני. אז מי קודם? אוקיי, הלאה. זה נפקמינה גם ל... טוב, זה נפקמינה גם לצדקה, לא רק להלוואות.
יש משהו לפני זה, שאם זה בשביל להחזיק, ולא רק מישהו שיתמוטט כבר.
או, אז כל זה נכון. זה עוד מצווה דורייתא, נכון? אז כל זה אהבת חסד, החפץ חיים דן, כל זה שם. אבל זה גם סימנים בשולחן ערוך. אמר מה, אז אנחנו אמרנו, עמי ונוכרי עמי קודם, פשיטה. זה התורה צריכה ללמד לי. אמר רב נחמן, אמר לי, הונה לא נצחה, דאפילו נוכרי בריבית, ולישראל בחינם. זה מה שאמרנו, שהממרה שרב הונה מהדף הקודם, יש ששונים אותה פה. אז מה זה פה? זה על זה. שאפילו אתה יכול להרוויח כסף על ההלוואה לגוי, בכל זאת, הישראל קודם, אם אתה רק יכול, תן לישראל בחינם. תניה, אמר רבי יוסי, בואו ראה סמיות עיניהם של מלווי בריבית. בואו נראה כמה אנשים שמלווים בריבית, כמה הם עיוורים.
מעניין מה זה, רבנו תם פה בטח בתוספות, הרי רבנו תם הפרנסה שלו היה להלוות בריבית לגוי. ככה מספרים, כן. שהיה מאוד עשיר בגלל זה. מעניין, הוא בטח בכלל מבין בכל הדברים האלה.
טוב, לא יודע.
קודם כל זה צריך להוכיח שזה באמת נכון.
ככה שמעתי.
זה מותר.
זה מותר, כן.
או, יפה, או. כל הכבוד. הלאה. זה גם דעת, זה היה דעת בתרא, הוא צודק. טוב, הלאה, יפה. אז רבי יוסי אומר לנו, בואו אי סמיות עיניהם של מווי בריבית. אדם קורא לחברו רשע, אם מישהו מעיז לקרוא למישהו אחר רשע, יורד עמו לחייו, אז הוא יערוס לו את הפרנסה, עד הסוף הוא הולך נגדו. והם, ובן אדם שמלווה בריבית, הוא עושה מעשה רשע, והוא לא עושה את זה בשקט. הוא מביא מידים ולבלר, הוא מביא סופר וקולמוס ודיור וכותבים וחותמים. ומה כותבים וחותמים? עשינו הסכם והוא ישלם לי ריבית. מה אתה בעצם כותב חותם? פלוני בן פלוני הוא רשע. מה הם כותבים וחותמים? פלוני זה כפר בלוקי ישראל. אז הוא אומר, רבי יוסי אומר, בוא תראה כמה בן אדם עיוור. אילו מישהו היה מעיז לקרוא לו רשע, הוא היה עושה את המקסימום נגדו. אבל מה הוא כותב וחותם? אני רשע, הוא חותם ומביעדים והכל. תעני, רבי שמעון בן אלעזר אומר, כל מי שיש לו מעות ומלווה אותם שלא בריבית, מי שנותן הלוואה בלי ריבית, עליו הכתוב אומר, כתוב פסוק בתהילים, כספו לא נתן בנשך, ושוחד על נקי לא לקח, עושה אלה לא ימות לעולם. מי שנותן את הכסף שלו בלי נשך, הוא נותן הלוואות, ולא לוקח ריבית, הוא יחזיק מעמד לנצח. הלמדת שכל המלווה בריבית נכסיו מתמוטטים. דווקא מי שלא לוקח ריבית, הוא לא ימות לעולם. אומרת הגמרא, רגע, לפי מה שאנחנו אומרים, יש פה סגולה מאוד חשובה. אתה תיתן הלוואה בלי ריבית, אתה תמיד הנכסים שלך יחזיקו מעמד. שאלת הגמרא, והכה חזינן, הרי אנחנו רואים, זה לא מוספי בריבית, יש אנשים שלא גובים ריבית על ההלוואות שלהם, וכם מתמוטטין, והעסקים שלהם בכל זאת נופלין. אמר רבי אלעזר, הללו מתמוטטין ועולין, והללו מתמוטטין ואינן עולין. הם, לא יהיה להם התמוטטות של עולם. גם אם הם התמוטטו, אז לא יהיה התמוטטות נצחית. אבל מי שהלווה בריבית, הוא יתמוטט ולא יהיה לו תקומה בכלל. אומרת הגמרא, כתוב בפסוק, למה תביט בוגדים, תחריש כבלה רשע צדיק ממנו, הנביא חבקוק. היה לו תלונה לקדוש ברוך הוא. זה הנבואה של חבקוק בעצם. חבקוק בא ואומר, ריבונו של עולם, איך יכול להיות שרשעים מזיקים לצדיקים, איך יכול להיות שיהיה חורבן בית המקדש, הוא בא בטענה. ואז הקדוש ברוך הוא מסביר לו, וסוף הנבואה זה תפילה שהקדוש ברוך הוא יסלח לו על איך שהוא דיבר. אבל זה בעצם שלושה פרקים, זה בעצם המהלך. פרק ראשון זה איך אתה יכול לתת לכזה דבר לקרות.
כל הנביא הוא שלושה פרקים.
כמדומני, כן. פרק שני זה התשובה, פרק שלישי זה התנצלות. אז
הייתי בקבר שלו, התפילה שלו נכתובה שם.
כן?
וזה בגליל.
טוב, אז חבקוק הנביא אומר, אומר ריבונו של עולם, למה תביט בוגדים, תחריש כבלה רשע צדיק ממנו? למה אתה מסתכל, כאילו רק מסתכל בלי להתערב, כשאנשים בוגדים, למה אתה שותק כשרשע בולע צדיק ממנו? אמר רב הונא, צדיק ממנו בולע, צדיק גמור איננו בולע. כן? אומרת הגמרא, קניה רבי אומר, עכשיו סתם לפני שנתקדם, אנחנו בעצם חוזרים לדיון הבא במשנה לגבי גר תושב, שהמשנה אמרה שאפשר ללוות להלוות לו בריבית. אבל לפני שנתקדם כדאי רק להזכיר שהסוגיה הזו בעצם יש אותה ביותר רחבה במסכת ברכות ובעוד מקום, לא זוכר איפה עוד. למה תביט בוגדים, הסוגיה הזו גם בברכות, גם במגילה, ושם יש יותר רחבה ויותר תירוצים. זה לא, פה הגמרא סוגרת עניין בצ'יק. שם הגמרא יש לה עוד תירוצים. שם שחק פלושני, יש לגמרא כמה תירוצים שם. מתי צריך להיזהר שהרשע יבלע את הצדיק? תניה, רבי אומר, גר צדק האמור לעניין מחירה, יש לנו דין של מחירת עבד עברי, ושם כתוב גר, ושם זה גר צדק. וגר תושב האמור לעניין ריבית, ויש לנו גם פרשת ריבית, איפה שהתורה אומרת על גר, בשני המקרים האלה איני יודע מהו. אני לא יודע על מי מדובר, פשט הפסוקים הוא קצת קשה. והגמרא עכשיו איפה, הגמרא תסביר, איפה זה...
דובר לגבי רבים, זה גרצה לגרור את השם.
הגמרא עכשיו תסביר, כן. הגמרא תזכיר איפה המילה גר מופיע ואיך זה כן מסתדר. אז אומרת הגמרא, גר צדק אמור לעניין מחירה, דכתיב, גר צדק, מחירה, מדובר על מחירת עבד עברי. כתוב בתורה תיאור כזה, בן אדם יורד מנכסיו, הוא נמכר לך לעבד, אז אל תתייחס אליו כמו עבד. תורה אומר, וכי ימוך אחיך עמך ונמכר לך, לא תעבוד בעבודת עבד. כן? אז התורה ממשיכה לתאר מה יהיה אם גר או תושב יקנה את הבן אדם שיורד מנכסיו. כן? אז התורה אומרת, כי ימוך אחיך ונמכר לך, וכי ימוך אחיך עמך ונמכר לך, ולא לך, אלא לגר, שנאמר לגר, ולא לגר צדק, אלא לגר תושב, שנאמר לגר תושב. משפחת גר, זה אנוכי. כתוב בתורה, קודם כל... אוקיי, אז נעשה סבור. אולי נוציא חומשים?
כן,
נוציא חומשים. אתה מתת?
רגע.
התורה בפרשת בהר, ויקרא, מה שנקרא פרק כ"ה, פסוק למתת, בשישי, כן? יש לך?
מגיע.
אז התורה מתארת מציאות שבן אדם יורד מנכסיו. וכי ימוך אחיך, אם אחיך יורד מנכסיו, ונמכר לה, הוא מגיע למצב שהוא צריך למחר לעבד, לא תעבוד בו עבודת עבד. התורה אומרת, יש צורה שצריך להתייחס אליו. אי אפשר לתת לו לעשות עבודות של גנאי. כשכיר כתושב יהיה עמך, תתייחס אליו כאילו אתה משלם לו לפי שעה, כשכיר, כתושב, עד שנת היובל יעבוד עמך, ויצא מעמך ובניו עמו, ושב אל משפחתו, ולאחזת אבותיו וישוב, כי עבדי הם וכו'. לא תרדה בו בפרך וכו'.
אז ברור שזה על גר צדק.
לא מדברים פה על גר, מדברים פה על יהודי שנמכר. עכשיו, אנחנו נמשיך לשביעי, פסוק ממזיין. וכי תשיג, בסוף העמוד, וכי תשיג יד גר ותושב עמך, ומך אחיך עמו. בוא נאמר, יש אצלכם גר או תושב, שהוא גר בתוך בני ישראל, והאחיך הוא נהיה אני, ומך אחיך עמו. הוא נמכר להם. ונמכר לגר תושב עמך, או לעקר משפחת גר. אז הוא נמכר או לגר תושב, או בכלל לגוי שבא מגרים בארץ. אחרי נמכר, אחרי שהוא נמכר לאנשים האלה, גאולה תהיה לו. אז יש אפשרות, התורה אומרת, כל עוד שזה בארץ ישראל, הדינים שלנו שולטים, יש לנו אפשרות לפדות אותו, ויש לנו מצווה, אחד מאחיו יגלנו. אחד מהקרובים קונה אותו, ואז הוא נהיה עבד לאחד מהקרובים האלה. אנחנו לא רוצים, ראינו בקידושים, אנחנו לא פודים אותו ומשחררים אותו, כי אז הוא יעשה את זה שוב ושוב, ואנחנו יהיה לנו מצווה לפדות אותו, ואין לדבר סוף. אז כשאחד מהקרובים פודים אותו, הוא עכשיו עבד של אותו קרוב משפחה, עד שהוא מסיים את השנים. אז התורה אומרת, איך מחשבים את זה? אז על הפסוק הזה שמתאר איך שקונים את היהודי הזה, על אנשים אחרים, חוץ מישראלי קלאסי, על זה הגמרא מתמקדת. אז שוב.
רק שאומר, אגב, מיד, תפדר לו מיד.
כן, כן. אז תחשבו, יהודי שנמכר לגוי, איך הוא ישמור שבת? איך הוא ישמור כשרות? הוא עבד של מישהו. אז הוא בעצם מוכר את עצמו לאי קיום מצוות, אז יש לנו מצווה מיד לפדות אותו. אומרת הגמרא ככה, גר צדק אמור לעניין מכירה דכתיב, וכי ימוך אחיך עמך ונמכר לך, ולא לך, לא רק אם הוא נמכר לך, אלא לגר, שנאמר לגר, ולא לגר צדק, לא רק אם היהודי הזה נמכר לגר צדק, אלא אפילו אם הוא נמכר לגר תושב, שנאמר לגר תושב. המשך הפסוק, או לעקר משפחת גר, זה אנוכי. כשהוא אומר, או לעקר משפחת גר, אז מה זה לעקר? זה בן אדם שמוכר את עצמו לעקור את עצמו מכל המצוות, זה נמכר לעבודת כוכבים עצמה, שהוא נמכר להיות עבד לכנסייה. הוא עבד שם, או שם הוא יחתוך להם עצים, שם הוא ישב להם מים, ושם הוא מוכר את עצמו. אז אמרנו בברייתא, ולא לך, אלא לגר. לגר צדק, שנאמר לגר. לממרא דגר כאן היא עבד עברי? רגע, האם מותר לגר צדק לקנות עבד עברי? ורמיני, הרי כתוב בברייתא, אין הגר נקנה בעבד עברי, ואין אישה וגר קונין עבד עברי. גר לא יכול להימכר בתור עבד עברי, וגם גר כמו אישה לא יכול לקנות עבד עברי. גר לא נקנה בעבד עברי. למה? גר אין לו אפשרות להימחר בתור עבד עברי, כי כתוב בתורה על עבד עברי ושב אל משפחתו בעינן והלקה. צריך להיות שאחרי הזמן שלו כעבד הוא חוזר למשפחה. אין לו משפחה לחזור אליהם, אז הוא גם לא יכול להימחר כעבד. ואין אישה וגר קונין עבד עברי, אישה לאו אורח הרע, זה לא דרך ארץ שיהיה לה עבד משמש בבית. גר נמיג מירי, יש לנו מסורת דמקני קני דלא מקני לא קני. מי שלא יכול להימחר כעבד גם לא יכול לקנות עבד.
אז לקנות עבד קטן, אבל
מה?
יכול לקנות עבד קטן.
לא הבנתי.
יכול לקנות עבד קטן עד גיל 9, לא?
מצד זה, אוקיי, אני לא יודע.
עד גיל 9 זה?
כן, אני לא יודע. נקודה מעניינת, אני לא יודע. אבל בן זכר קטן לא יכול להימחר מתחת לגיל 9, זה לא מציאותי. כן. אז אומרת הגמרא... אומרת הגמרא... אז איך זה מסתדר? אנחנו אמרנו בברייתא... שחלק מהתהליך התורה מתארת איך שהיהודי הזה נמכר או לישראל, או לגר צדק, או לגר תושב, או בכלל לא לגר תושב, או בכלל לכנסייה. אמר רב נחמן בר יצחק, אינו קונה ודינו כישראל. כשאנחנו אומרים שמי שלא נמכר כעבד עברי גם לא קונה עבד עברי, הכוונה היא שהוא לא קונה ויש לו את הדינים של ישראל, אבל קונה ודינו כנוכרי. דתניא, כתוב בברייתא, הנרצה והנמכר לנוכרי אינו עובד, לא את הבן ולא את הבת. יש דין מיוחד, אנחנו דורשים מהפסוק שאם יהודי נמכר לעבד לגוי, אז כשהגוי הזה מת הוא לא עובר בירושה. הוא לא עובד לא את הבן ולא את הבת, כן? אז אותו דבר אצל הגר צדק. גר צדק שקונה עבד עברי, אז אין לו את הדין של ישראל, של והתנחלתם אותם, שהוא מעביר את העבדים שלו לדור הבא, אלא הוא יכול לקנות עבד עברי, אבל זה לא עובר לדור הבא.
מי שואל אותם בכלל? כשאתה מוכר עבד לנוכרי, מי אוכף את זה?
בגלל זה אמרתי שמדובר על בארץ ישראל, איפה שאנחנו אוכפים את החוק. אוקיי? אוקיי. אישה, אז ענינו. גר בעצם יכול לקנות עבד עברי, רק שיש לו חיסרון, התורה בעצם אומרת שהעבד עברי לא יעבור לדור הבא. אז ככה ישבנו שני הברייתות. הוא יכול לקנות וזה לא יעבור לדור הבא, וכשאנחנו אומרים שהוא לא יכול לקנות כמנאי, הוא לא יכול לקנות כמו ישראלי. שלב הבא, אומרת הגמרא, למה אישה לא קונה עבד עברי לעבור אחר? סליחה, אני דילגתי פה?
דילגת אחורה?
לא.
עוד תחזור מרב ומחמד.
אבל קונה ודינו כנוכרי, דתניא רוצה לומר, אמר, כן. ואין אישה וגר, תודה רבה. אמר מר, ואין אישה וגר, קונין עבד עברי. נימא דלא כרבן שמעון בן גמליאל, דתניא. הברייתא אומרת, אישה קונה את השפחות ואינה קונה את העבדים. אז תנא קמא, זה בדיוק מה שאנחנו אמרנו. אבל רבן שמעון בן גמליאל אומר, אף קונה את העבדים. אז האם נאמר שהברייתא שלנו היא סתם ברייתא נגד רבן שמעון בן גמליאל? אומרת הגמרא, לא. אפילו תימא רבן שמעון בן גמליאל ולא קשה. כאן בעבד עברי, כאן בעבד כנעני. עבד עברי צניע לה. עבד עברי הוא כמוה לא רוצה שאנשים ידעו אם הם זונים. אז הוא צנוע כמוה, אז יש לי יותר חשש שיהיה פה זנות, אז בגלל זה אני לא מרשה לה לקנות עבד עברי. אבל עבד כנעני פריץ לה, הוא ידבר עם כולם, הוא יספר להם מה הוא עשה, אז היא ודאי לא תזנה איתו, כי היא מפחדת שזה יתפרסם. אז רבן שמעון בן גמליאל שמתיר לה לקנות עבד, הוא מתיר לה עבד כנעני, כי הוא אומר לא יקרה כלום, כי יודעת שאם משהו קורה כולם ידעו מזה. אומרת הגמרא, אלא הדתני רבי יוסף אמרת לא תיר בי כלבה ולא תשרי בר ברב גוש פיזה. רבי יוסף לימד, אם יש אלמנה שהיא לא תגדל כלב, אנחנו לא רוצים, בכל זאת היא לבד כל הזמן, אולי תקלקל איתו. תוספות מיד אומר, לא, 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 אנחנו לא רוצים לתת לאנשים פתרון פה לדבר, אבל ישראל לא נחשדו על הבהמות ועל המשקף זכור. אבל זה לא כל כך פשוט, כי זה דעות בגמרא בסוף קידושין, רש"י באמת נוקט, שאנחנו כן חוששים שמשהו יקרה. כמו שעל משקף זכור, אנחנו אומרים רווקים, שלא ישנו יחד בחדר סגור. אנחנו כן אומרים שצריך להיזהר בדברים האלה.
איפה אתה אומר? זה דבר הלכה, זה מה שאתה אומר?
זה משנה בסוף קידושין, לגבי זה שאנחנו לא מרשים לרווק לגדל ילדים. אז הגמרא בהתחלה אומרת, מה, אנחנו חושבים שהוא יעשה משהו עם הילדים? הגמרא אומרת, לא, אולי הוא יעשה משהו עם האמות כשהן באות לאסוף את הילדים, יהיה מדי הרבה חביבות. אבל יש שם הרבה מה לדבר. הלאה. אז אני אומר, תוספות זה פשט הגמרא שם. אבל אם מתעמקים קצת בגמרא, רואים שזה לא כל כך פשוט. וגם בהלכה זה מוזכר, שבעצם היה דור שחזל אמרו, כבר לא חשודים ישראל על המשקף זכור. אבל הדור הוא כבר רווק. לא אני אומר, תסתכלו בנושא כלים על הטור, עוד לפני השולחן ערוך.
לא צריך שולחן ערוך.
מה?
טוב, לא מבין.
אומרת הגמרא, אז מה עם זה שרב יוסף אמר שאלמנה לא תגדל כלב ולא תשאיר בר ברב באושפיזה, שלא תשאיר תלמיד חכם אצלה, תארח אותו, שהוא יזכור חדר אצלה. וישתם הבר ברב צניע לי. אני מבין שתלמיד חכם, הוא גם כן לא רוצה לפרסם את זה. אז בר בירב, אנחנו אומרים, מי שבא ללמוד בישיבה שלא יזכור חדר איפה שיש אלמנה, כי באמת יש מקום לחשוש שהוא יהיה בשקט, היא תהיה בשקט ומשהו לא בסדר יקרה. אלא כלבה, כיוון דמסריך במרתתה, הרי הכלב, הוא כל הזמן יבוא, יקפוץ אחרי, סתם ככה הכלבים, אין להם כל כך קשר עם הבעלים. והוא יראה שיש לו קשר, אז היא צריכה לחשוש, אנשים יחשבו, אנשים יגלו מה הולך. אז למה אני לא אומר פה מרתתה? למה אני לא אומר את אותו היגיון כמו שאתה טוען, זה היגיון של רשב"ג בעבד כנעני, שהיא חוששת שהדבר יתגלה? מה הגמרא אומרת? הגמרא, לא, אצל כלב זה לא כל כך ברור. אמרי, ענו בני הישיבה, כיוון דחישד אלי אומצא, מיסך בתרא, מאחר ומי זורקת לו עצם, היא זורקת לו חתיכת בשר, שדה באומצא, כשהיא זורקת לו בשר, הוא גם מיסך בתרא, הוא גם אוהב אותה מאוד וקופץ ורעודף אחריה. אמרי אינשי, אז היא אומרת לעצמה, אנשים אומרים, משום אומצא דשד אלי, הוא דמסריך. אז רק בגלל הבשר שהיא נותן לו, שהוא אוהב אותה כל כך והוא רץ אחריה. אז זה למה שהיא לא חוששת שהדבר יתגלה, וזה למה שזה לא קושיה על עבד כנעני. בעבד כנעני הוא ידבר, אנשים ידעו, אז זה מונע אותם מלעשות משהו. בבית כלב, הוא לא יכול לדבר, מה, הוא ירוץ אחריה? זה שהוא רץ אחריה, זה לא כלום. אנשים לא ידעו שזה בגלל זה, אז היא לא מפחד מזה. אז פה הסברנו, מה זה גר צדק אמור בעניין? התורה הרי מתארת יהודי שנמכר לגר, על איזה גר מדובר? מדובר על גר צדק. שגר צדק גם הוא יכול לקנות יהודי, רק שאין לו את הזכות שהיהודי עובר לדור הבא. מה אם גר תושב אמור לעניין ריבית? אמרנו גם שם צריך להגדיר כדי לדעת שמדובר על גר תושב מהי? דכתיב. התורה אומרת, וכיימוך אחיך אומת הידו ואימך וחזקת בו, גר ותושב החי אימך, אל תיקח מאיתו נשך ותרבית ויראית מאלוקיך וחי אחיך אימך. התורה אומרת, אם אח של בן אדם ירד בנכסים, הוא צריך את העזרה, תעזור לו. בין אם זה גר, תושב, תן לו לחיות איתך, אל תיקח ממנו נשך ותרבית, תהיה יראי השם וחי אחיך אימך. אז פה על איזה גר אנחנו מדברים? מה מדובר פה? גר ותושב. ורמינו, הרי כתוב בברייתא, לווין מנו מלווין אותן בריבית, וכן בגר תושב, שגם מגר תושב אפשר לקחת ריבית. אמר רב נחמן בר יצחק, מכתיב אל תיקח מאיתם, מאיתו כתיב, התורה מתארת, חיימוך אחיך, גר ותושב, אל תיקח מאיתו. מי זה מאיתו? מאיתו זה דווקא אחיך, אבל מהגר תושב אתה יכול לקחת? מישראל. מישראל התורה אומרת, אל תיקח מאיתו. תנו רבנן, אל תיקח מאיתו נשך ותרבית, אבל אתה נעשה לו ערב. אם בן אדם לקח הלוואה בריבית, אפשר להיות לו ערב. הגמרא אומרת, זה לא יכול להיות. ערב למען, על מה מדובר פה? אילה מערב לישראל, אם זה יהודי שלקח הלוואה בריבית מיהודי אחר, והתנא אלו אורין ולא תעשה, אלה הם אנשים שכלולים בלאו. זה לא מסייע. מי כלול בלאו? המלווה הלווה, הערב והעדים. אז זאת אומרת, גם הערב עובר בלב של האיסור נשך, של האיסור ריבית. אז לא יכול להיות שהדרשה, אל תיקח מאיתו, אבל אתה נעשה לו ערב, מדברת על מציאות שיהודי לוקח הלוואה בריבית מיהודי אחר, והתורה מתירה לי להיות ערב בשביל היהודי הזה. אלא, על מה מדובר פה? לנוכרי. מדובר על מציאות שיהודי לקח הלוואה מנוכרי, והוא צריך לשלם ריבית, ואתה נהיה ערב לנוכרי המלווה הזה לשלם, אם הוא לא ישלם את הריבית, אני אשלם. הגמרא אומרת, רגע, יש שני סוגי ערבות. יש ערבות שאם אתה לא משלם, אני אשלם. אז בעצם אתה לקחת את הלוואה, ואם אתה לא משלם, אז אני נכנס לתמונה. אבל אצל הגויים הם לא עשו את המתמטיקה ככה. אם אתה לקחת ערבות, מבחינתם אני יכול לגשת אליך בכל רגע. אתה לקחת ערבות, אני יכול לגשת לכל אחד מכם. אז בעצם מה קורה פה? הם אומרים, תשמע, אתה לוקח את הלוואה, ואתה כאילו נותן לו את הלוואה. אם אתה ערב, אז זה כאילו אתה לוקח ממני את הלוואה, אני יכול לגבות ממך, ואתה תלך תרדוף אחריו לאסוף את הכסף ממנו. אז זה כאילו אתה ערב בעצם נותן את ההלוואה עם ריבית ליהודי אחר. כי בעצם הגוי יכול לגבות את זה ממך כל רגע. זה לא שהוא צריך לעבור דרך היהודי, ואז אם הוא לא משלם נופל עליך החוב, ואז נופל עליך החוב מושלם. אלא מבחינת הגוי זה כאילו אתה לבית על היהודי את הכסף. אתה אחראי על הכסף כמו. אז הגמרא אומרת, מה מדובר פה? מדובר פה שבן אדם חתם ערבות לנוכרי שילבה את הכסף. איך זה מסתדר? וכיוון דדיני דנוכרי דאזיל בת ערבה. הרי מאחר והדינים אצל הגויים זה שאפשר לרדוף אחרי הערב ראשון, איוניו דקשה כלמיני ריביתה, זה נחשב כאילו הוא, הערב, הוא גובה את הריבית מהיהודי האחר שלקח את ההלוואה. חבר'ה, זה היה מדי מהר? אוקיי, אז בואו נעשה רוורס. אנחנו אמרנו שאל תיקח מאיתו נשך, אל תיקח, אי אפשר לקחת ריבית מיהודי אחר. אבל אפשר להיות ערב ליהודי אחר שמשלם ריבית. אמרנו, זה לא יכול להסתדר כפשוטו, כי יהודי שלוקח ריבית מיהודי אחר, אסור לחתום על כזה שטר, לא להיות עד ולא להיות ערב. אז זה לא אפשר. אז על מה מדובר? מדובר על יהודי שלקח הלוואה מגוי. סתם ככה אין לי בעיה שיהודי שלוקח הלוואה מבנק או מגוי, כן, הוא צריך לשלם ריבית לגוי, ואתה תחתום ערבות. מה הבעיה? אם מבחינת החוק של הגוי, כשאני נותן לו הלוואה, והוא צריך לשלם לי ריבית, נתתי לו 1,000 שקל, הוא צריך להוסיף כל חודש עוד 100. בסדר? לא יכול שהוא לא משלם. אתה חתמת ערבות. אז מבחינת חוקי הגויים, הם מסתכלים על זה, אם אתה חתמת ערבות, זאת אומרת, אתה לוקח אחריות, כאילו אתה לקחת את ההלוואה והלוות לו. וכל רגע אני יכול לבוא אליך ולומר לך, תשלם לי את ההלוואה פלוס הריבית, תיקח ממנו את הריבית. אז אתה חותם על ההלוואה של 1,000, ואתה גם חותם שאת כל הריבית הזו אתה תשלם, אתה מוכן לקחת ממנו. אז מה זאת אומרת מבחינת החוק של הגויים? מאחר ואני יכול לקחת את זה ממך מהרגע הראשון, זה כאילו אתה לקחת את ההלוואה. באיזה זכות אתה גובה ממנו? כי זה כאילו אתה מלווה לו את אותו כסף וגובה ממנו את הריבית. אני אומר, אני לא צריך להתעסק רק איתו. אם אתה חתמת ערבות, הזכותי להתחשב כאילו אני נתתי לך ואתה נתת לו.
גם גויל באמצע.
אז מדובר שהגוי נתן את ההלוואה, אבל אתה חתמת ערבות. הוא לקח את ההלוואה, הגוי נתן לו הלוואה עם ריבית, ואתה חתמת ערבות. אז מבחינת חוקי האקום, אנחנו מחשבים את זה לא רק שהוא אחראי מרגע הראשון, אצל היהודים אנחנו אומרים, הוא אחראי לשלם את החוב, אם בסוף הוא לא משלם את החוב, אז אני יכול לפנות אליך. אז מה קורה? בסוף, כשכל החוב הוא 2,000-3,000 שקל, אני בא אליך ואומר, תשלם את ה-3,000 שהוא לא משלם. ברגע זה, זה נהפך להיות חוב שלך. אז אין לך עניין עם הריבית. אתה צריך לשלם את החוב הסופי. אצל הגויים, מההתחלה, אתה לוקח אחריות. אתה לוקח אחריות, אז איך הם מחשיבים את זה? כאילו, אתה לקחת את ההלוואה והעברת לו, ואתה צריך לגבות את הריבית ממנו. מבחינה חוקית גם כן. כי אני יכול לגבות ממך הראשון. זאת אומרת, אז אתה לקחת את ההלוואה, אז מה הקשר שלך אליו? שאתה יכול לגבות ממנו ריבית. אז יוצא שאם אני מתיר לך להיות ערב מול גוי, אז אני מתיר לך בעצם לגבות ריבית מיהודי, שמשלם ריבית לגוי, אבל מאחר ואתה ערב, אז יכול להיות שהוא יצטרך לשלם לך את הריבית. ברור? אז אומרת הגמרא, זה לא יכול להיות פשט. וכיוון דדיני דנוכי, מאחר והחוק אצל הגוי, ואז הלבט הרבה שאפשר לרדוף אחרי הערב מיד, איהוניו דקשה כלמיני ריביתה, אז זה כאילו הוא הערב, הוא זה שלוקח את הריבית מהיהודי שלקח את ההלוואה.
אני לא כל כך מבין את זה, כי זה כבר נהיה חוב ולא ריבית.
נכון, אבל זה נהיה חוב מתי? ברגע הראשון. זה למה שאני מדגיש את הרגע הראשון. אילו זה היה נהיה חוב בסוף כשהוא בא לגבות, אז אתה צודק. הבעיה היא שמהרגע הראשון אני יכול לפנות אליו, זאת אומרת מהרגע הראשון של ההלוואה,
דעתי על השני, נדבר על השני. עכשיו בעל
הרב או הלווה?
הלווה המקורי. כן. הרב עכשיו נתן לו כבר את כל החוב, נתן לו את הכל.
כן.
נגיד הוא אמר לו, אתה לווה לי 1,000, תחזיר 1,200. בסדר, זה יפה. עכשיו הוא בא לערב, נתן לו 1,200, נכון? עכשיו, נכון? עכשיו מה בא הערב, הולך ללווה, תשמע, תביא לי 1,200 שקל.
נכון.
זה כבר חוב, זה לא ריבית.
אז מאחר ובחוק המלווה יכול לפנות לערב מהרגע הראשון, אז זאת אומרת החוק מתחשב בזה שמבחינת החוק הערב כאילו הוא זה שלקח את ההלוואה והוא משלם את הריבית. איזה הלוואה אתה לקחת? אם אתה הלווה, אתה לקחת 1,000, אתה לא לקחת 1,200. עכשיו מאחר ואני יכול לגבות את זה ממנו, אז החוק קובע שבעצם ברגע הראשון זה כאילו הוא לקח את ה-1,000, הוא משלם את הריבית. מה הוא נתן לך? הוא לא נתן לך 1,200. הוא נתן לך 1,200 אם הוא רק יכול לפנות אליך בסוף. אבל מאחר ואני יכול לפנות אליו מההתחלה, אז גם הוא יכול לפנות אליך מההתחלה. ממילא זה הלוואה של 1,000, זה לא הלוואה של 1,200. ואז הכסף שמתווסף הוא ריבית שאתה משלם ליהודי. זה הדגש פה. הדגש הוא באיזה רגע בעצם חל פה החיוב. מאחר והחיוב חל מהרגע הראשון, מחוקי הגויים, מהרגע הראשון של ההלוואה, אז יש פה הלוואה של 1,000 אליו, והלוואה 1,000 מערב אליך, ללווה.
אולי למה אני גם צריך להתייחס לחוקי הגויים?
כי אם אני לוקח את ההלוואה מגוי, אז אני, הוא ידון אותי, אני כפוף לדינים שלהם. הגמרא באמת תענה בכיוון שאתה אומר, שמדובר פה שיש הסכם שאנחנו לא הולכים בדיוק לפי הגויים. זו התשובה של הגמרא. יפה. אתה שואל נכון. ברור? אומרת הגמרא, וכיוון דדיני דנוכי דאזיל בתר ארבה, מאחר והחוק אצל הגויים זה שאתה מהרגע הראשון יכול לגבות את ההלוואה מהערב לא פחות מהלווה, איוני דקשה כלמיני ריבית, זה כאילו הוא הערב לוקח את הריבית מהיהודי. עכשיו איך שאני הגדרתי את זה, זה יהיה ריבית דאורייתא. לא ברור לי בגמרא אם זה, אנחנו מסתכלים על זה ככה וזה ריבית רבנן או זה באמת ריבית דאורייתא. איך שהסברתי את זה, זה יוצא שזה ריבית דאורייתא, כי ברגע הראשון חל פה החוב, חל פה הלוואה, חל פה הריבית. זה לא ברור לי, אני לא בטוח. אמר רב שישת שקיבל עליו לדון בדיני ישראל. מדובר פה שהם עשו פשרה כזו. אנחנו לא נלך לפי חוקי האקום. אז ממילא, ברגע הראשון הוא לקח את ההלוואה מהגוי. הלווה לקח את ההלוואה מהגוי, בסוף כשהוא לא משלם, אז אני עובר לערב, ואז כמו שנראה לטען, בצדק, אז זה כבר חוב, אז זה לא ריבית. הלווה חייב את ה-1,200, את ה-1,200 האלה אני פונה לערב. הגמרא אומרת, רגע, היא קיבל עליו לדון בדיני ישראל, עם כל התנאים אנחנו כפופים לדיני ישראל, אז ריבית נמי לא לשקול, הרי בדיני ישראל אין כזה דבר כמו ריבית. אז מה שייך? אמר רב שישת שקיבל עליו לזו ולא קיבל עליו לזו. מדובר שבאמת הוא עשה חצי חצי לגבי העניין הזה שהוא לא פונה לערב ראשון, הוא הולך כמו דיני ישראל. לגבי הדין שאפשר לקחת ריבית, הוא הולך כמו דיני עקום. כן? ברור? חבר'ה? ברור? אוקיי. אנחנו אמרנו במשנה שמלווה ישראל מאותיו של נוחי. אם בן אדם לקח הלוואה מגוי, יש לו כסף של גוי, אז הוא יכול לתת את הכסף הזה בריבית ליהודי אחר מדעת הנוכרי. כן? עכשיו זה צריך להסביר. מה זאת אומרת? יהודי יש לו כסף של גוי, הוא לקח הלוואה מהבנק, הוא יכול לקח, בנק זה דוגמה לא טובה, כי בנק זה לא איש, אבל הוא לקח הלוואה מאדם גוי, יש לו כסף של גוי, הוא יכול להעביר את זה ליהודי אחר ולגבות ריבית, בתנאי שזה מדעת נוחי. ברגע שזה מדעת נוחי, אני אומר, זה מדעתו, אז הוא זה שגובה את הריבית. אז עכשיו נצטרך להסביר את זה. אומרת הגמרא, תנו רבנן, הברייתא הזאת תסביר לנו את המשנה יותר טוב. מלווה ישראל מאותיו של נוחי, מדעת הנוחי, אבל לא מדעת ישראל. כיצד? אז כל זה בעצם אנחנו ידענו מהמשנה. עכשיו הרחבה. ישראל שלווה מאות מן הנוחי בריבית. הוא לקח 1,000, צריך להחזיר 1,200. הוא ביקש להחזירם לו. הוא בדרך, הוא מת בדלת להחזיר את 1,200. מצוי ישראל אחר, בדלת הוא פוגש יהודי אחר שאומר, תשמע, אתה הולך להחזיר לו, אני רוצה ללבוד ממך. ואמר לו, תנני. הוא אומר לו, תן לי את 1,200, ואני אעלה לך, ואני, מעכשיו האלך, אני אשלם לך ריבית כדרך שאתה מעלה לו. אתה הרי משלם ריבית לגוי על כל חודש שהכסף אצלך, תן לי את 1,200 האלה, למה לי להתעסק איתו? תן לי את הכסף, אתה צריך להחזיר לו את 1,200 האלה, נכון? תן לי את 1,200, אותו ריבית שאתה צריך לשלם, אני אשלם לך. זה אסור, כן? כי אז בעצם היהודי השני לא לבא את הכסף מהגוי, הוא לבא את זה מיהודי הראשון. ברור. ואם, אבל אם היה מציאות שהעמידו אצל הנוכרי, הוא בא, הוא אומר, רגע, תן לו לפתוח את הדלת, תן לו לאשר את זה. אז מותר. כי אז אני אומר, בעצם זה כאילו הוא לבא מהגוי ולא מהיהודי. עכשיו, כמובן, שפה צריך להסביר את זה. כי אם הוא לא משלם, מי צריך לשלם? אז בוא נאמר, הלווה השני לא שילם. הוא נעלם. מי ישלם? מי אחראי פה? אז האחרונים מסבירים שפה מדובר שבעצם ברור שהחזרתי לך את הכסף. אני בעצם אומר לגוי, תשמע, שמרל פנה אליי, הוא רוצה את 1,200 שקל, אם אתה מאשר, אני נותן לו על אחריותך. אני מוכן לגבות בשבילך את הריבית, אני מוכן להתעסק איתו, אני מוכן לעשות לך טובה ולא טובה, אבל הכל על אחריותך. ובאופן הזה זה מותר. בפשט הגמרא זה לא מה שכתוב. אז צריך לראות אם יש אחרונים שמקילים כמו פשט הגמרא. אבל מה שאני ראיתי זה אחרונים שאומרים לא. פה צריך להיות שהוא בעצם סך כל שליח. ואז השאלה היא מה החידוש? החידוש כנראה שזה לא מריתיים. כן? אז חזרה לגמרא. הברייתא הסבירה לנו שבמקרה שהיהודי העמיד אותו אצל הנוכרי, זה מותר. אם הוא לא העמיד אותו אצל הנוכרי, זה אסור. ממשיכה הברייתא ואומרת עכשיו מצב הפוך. מצב שהגוי לקח את הכסף מיהודי והוא משלם לו ריבית. וכן, כן, עד פה אנחנו יחד? וכן, נוכרי שלווה מאות מישראל בריבית, הוא ביקש להחזירם לו. אז הגוי מותר לו לשלם ריבית לישראל. הוא עומד אצל הדלת, הוא על סף להחזיר את 1,200 שקל ליהודי, מצוא ישראל אחר. עומד בן אדם אחר בדלת, הוא רוצה לקחת את ההלוואה. ואמר לו, אז היהודי השני אומר לגוי, תנם לי, תן לי את הכסף, ואני אעלה לך, אני אשלם לך ריבית, בדרך שאתה מעלה לו, כמו שאתה משלם ליהודי את הריבית. זה מותר, אותו היגיון. מה שהיה אסור כשזה היה יהודי, עכשיו יהיה מותר כשזה גוי. אז אם הגוי עומד להחזיר את ההלוואה, היהודי השני אומר לו, תן לי, אני אשלם לך, אתה תשלם לו, אין בעיה. אבל אם העמידו אצל ישראל, אם חיכיתי שהוא פותח את הדלת, הגוי אומר ליהודי, תשמע, אני אתן לו את ההלוואה לאחריותך, אז זה אסור. אותו דבר שאמרנו, כשהגוי היה המלווה, עכשיו שהיהודי המלווה, אז ההפך זה משהו מותר. ברור? זה די פשוט. אוקיי. עכשיו הגמרא שואלת, פיש למסיפה, במקרה שהגוי מעמיד את היהודי והוא אומר לו, תשמע, אני מעביר לו את הכסף על אחריותך, אני מבין, כי זה לחומרה. אני אומר, תשמע, אתה הגוי, אתה כאילו השליח של ישראל, אז ממילא אני אוסר לו לתת את זה. אלא ראישה ששם היה יהודי שעומד אצל הדלת, הגוי פותח את הדלת, היהודי אומר לו, יש לי 1,200 שקל להחזיר לך, הוא רוצה אותם בתור הלוואה. אתה רוצה לתת לו? הוא מוכן. כיוון דאין שליחות לנוכי, הרי לנו יש כלל שנוכי לא יכול למנות שליח, אז אי הוא ניהו דקשה כלמיני ריביתה. אז ממילא, מי לוקח את הריבית? היהודי לוקח את הריבית. אין כזה מושג כמו שליח של גוי. אם היהודי לוקח את הריבית, למה זה מותר? אז מה אם הגוי עומד בדלת? החזרתי לו את הכסף? לא, הכסף עדיין אצלי בידיים. אז אם לא החזרתי לו את הכסף, זה עדיין הכסף שלי. אני גובה, אני אחזיר לו, אבל אני זה שגובה את הריבית, לא הגוי. אז אני רואה שואלת, מילא בסיפה שזה לחומרה, אני מבין שאנחנו מתייחסים כאילו הגוי הזה של לבא הוא השליח של היהודי, ואז זה ריבית שיהודי גובה. אבל ברישה שהמלווה הוא הגוי, והאחד שמעביר את הכסף הוא בין שני יהודים, אז למה שם אני מתיר את זה? אומרת הגמרא, אמר רב הונא בר מנוח משמי דרבך ברי דרביקה, הכה במה יסקינן כגון דאמר להניחם על גבי קרקע ויפטר. אנחנו מוצאים פשרה. זה, באמת הוא לא היה שליח. הגוי אמר לו, תכניס לי את זה לבית, תשאיר את זה פה, ואתה פטור. אז זה צריך ביור גם כן. איך זה מסתדר עם קרקע ושליחות, והקרקע, קרקע שלו כן קונה, לא קונה. זה הרי בעצם הגמרא פה צריך להבין. האם הגמרא בעצם אומרת שהקרקע של הגוי קנתה את זה בשבילו חזרה, או הוא נפטר, הגוי הרי פטר את היהודי, עכשיו זה בינו ליהודי אחר שלא היה פה מעשה קניין. זה צריך הרחבה. יחי, הגמרא אומרת, רגע, אם מדובר שהיהודי הראשון הרי הכניס את הכסף לגוי הביתה, עזב את השטח, הגוי הזה אומר ליהודי השני, כך, תשלם ריבית, אז מה למימרא, מה החידוש? אם ככה, אז מה חידשת? ברור שזה מותר. מה הקשר ליהודי הראשון? אלא אנחנו לא מקבלים את התירוץ הזה. לא מדובר שהוא הכניס לניח צבע בית. אמר רב פאפה, כגון שנטל, מדובר על מציאות שהגוי עצמו לקח את הכסף מהמלווה הראשון, מהלווה הראשון, מהיהודי הראשון, ונתן ביד ללווה השני, אז אני אומר, הוא קיבל את זה מהגוי ולא מהיהודי. כן? לא, מה זה? פחות הגיוני מהתירוץ הראשון. אני בכלל לא מבין לך את התירוץ הזה. מילא בתירוץ הראשון יכולתי להתעמק, האם קרקע כן קונה או לא קונה. פה אני אומר, אמר הפאפה, מה מדובר? שהוא לקח את זה מהיד, החסיר. אני לא מבין, הגמרא היה לה תירוץ אחד שהיא אמרה מה למימרא, היא נותן תירוץ השני ואומרת, לקחתי מה למימרא. אני לא יודע מה היה אהבה מן הפה שזה יהיה תירוץ. כן? אני לא יודע. אני לא יודע מה פה החידוש. אז הריטב"א באמת שואל את זה. הריטב"א אומר, מה, התירוץ הראשון היה גרוע, זה תירוץ עוד יותר גרוע, אז מה, לא יודע. אומרת הגמרא, מה עוד תאים החידוש פה? הייתי חושב שנוחי גופי כי אביד עדיית עדי ישראל כגמיר ויהיב. הוא בעצם אומר, תשמע, אתה רוצה שאני אתן הלוואה אליו. אני אוהב אותך, נתתי לך הלוואה, אני מוכן לתת לו הלוואה. אתה מבקש שאני אעשה את זה, אבל זה מעין שלוחו של ישראל. ואז אולי יש לי צד לאסור, כי הוא עושה את זה מכוח היהודי, עדיית עדי ישראל. כמה שמלן שלו, למרות שהנוכרי בעצם אומר, אני עושה את זה כי אתה ביקשת, אבל בשורה התחתונה, ברגע שהוא קיבל את זה חזרה, אז זהו. אז זה הלוואה שלו, ואין זה בעיה של ריבית. אוקיי, עכשיו, אנחנו חוזרים לתת תירוץ אחר. אנחנו שאלנו, הרי בריש הזה לכולה, הרי אין שליחות לנוכרי, אז איך זה שכשהיהודי הראשון שבא להחזיר את החוב עם הריבית, מעביר את זה ליהודי השני, למה זה מותר? הרי אין שליחות לנוכרי, אז בעצם מי נותן את ההלוואה? היהודי הראשון שבא להחזיר את חובו, נכון? אז עכשיו הגמרא תיתן תירוץ שני לשאלה הזו. התירוץ הראשון היה שבעצם הוא החזיר את זה לידי הגוי, והייתי חושב שבכל זאת זה יעשו, כי זה נראה כמו ריבית. כי הגוי הרי רק נותן זה מכוח בקשתו של היהודי. תירוץ השני עכשיו אומרת הגמרא, רבשי אמר, כי אמרינן אין שליחות לנוכרי, מתי אני אומר את הכלל הזה שאין שליחות לנוכרי? אני מילי בתרומה, יש לי דין מיוחד, התורה אומרת לי שבתרומה אין שליחות לנוכרי, אבל בכל התורה כולה יש שליחות לנוכרי. עכשיו הגמרא תדחה את זה, הגמרא תאמר זה בכלל לא, רבשי לא אמר את זה, כן? הגמרא אומרת, והד רבשי, ברוטה היא או בדוטה היא, יש פה גרסאות, זה בכלל לא התקבל מה שרבשי אמר, לא ברור אם זה בכלל מוסמך. מה ישנה תרומה דלא? למה בתרומה אני אומר אין שליחות לנוכי? דכתיב אתם, התורה אומרת, כן תרימו גם אתם תרומת השם. אז אני לומד מפה, גם אתם, מה אתם? אף שלוחכם. מה אתם בני ברית? אף שלוחכם בני ברית. גם אתם, כדי, אני מרבה מגם אתם, מה אתם בני ברית? אף שלוחכם בני ברית, נמי בני ברית. כשאתה ממנה שליח להפריש תרומה, בן אדם הרי צריך להפריש תרומה מהכלי, התורה מלמדת לי שהוא יכול למנות שליח, התורה אומר לי שהשליח יהיה כמו אתם, גם אתם, שגם השליח יהיה כמוכם בן ברית יהודי ולא גוי, והגמרא אומרת, רגע, שליחות בכל התורה כולה נמי מתרומה גמרין עלה. המושג של שליחות בעצם אני לומד בכל תורה כולה מתרומה, ומאחר ובתרומה אני לא מקבל גוי, אז זה ככה בכל תורה כולה. אז לא יכול להיות שרבשי ניסה לתרץ ככה בברייתא. אנחנו הקשינו על הברייתא, איך זה שבמקרה הראשון שהיהודי בא להחזיר את ההלוואה לגוי עם ריבית, ואז היהודי השני מבקש ממנו את ההלוואה. אם זה באישור הגוי זה מספיק שזה לא יהיה ריבית, שאלנו מה זה עוזר לי שזה באישור הגוי, הרי לא היה פה מעשה קניין ואין שליחות לגוי. תירוץ שרבשי ניסינו לצטט בשם רבשי זה שאולי פה כן יש שליחות לגוי, רק בתרומה אין שליחות לגוי. אומרת הגמרא, זה לא נכון, בכל תורה כולה אין שליחות לגוי. הגמרא מנסה לצטט איקא דאמרי, תירוץ אחר של רבשי, וגם זה נאמר שזה לא נכון. אמר רבשי, כי אמרינן אין שליחות לנוכי, הנמילי אינו לדידן. מתי אני אומר שנוחי לא יכול שיהיה בו מצב של שליחות? כשהוא ממנה יהודי שליח. כשנוחי ימנה יהודי להיות שליח, לעשות פעולה, אז הוא לא יכול למנות שליח. אבל ענן לדידו, אבינה לו שליח. אבל אנחנו כן יכולים להיות שליחים לגוי, ופה הרי בבית המדובר שיהודי שליח לגוי, וגם פה הגמרא אומרת, והד רבשי בדותי, גם זה הציטוט הזה של רבשי הוא בעצם לא ציטוט נכון, מה ישנינו לדידן דלו? דכתיב, אתם גם אתם, רבות שלוחכם, אתם בני ברית, אף שלוחכם בני ברית, אותו ברית שציטטנו קודם. ענן לדידו נמי, מה אתם בני ברית כמה? אותו היגיון. צריך להיות שם שלח והשליח הם שניהם בני ברית, ואותו פסוק שמיית גוי בגלל שהוא לא בן ברית מלהיות שליח, גם ממעט את הגוי מלהיות משלח, מלהיות זה שממנה שליח, אלא הדרבה שיבדות היא, זה בעצם ברוטה מלשון ברייטה, זה חיצוני, זה לא נכון, שני התירוצים האלה של הרבה שהיא לא נכונים. כן? אוקיי. רבינה אמר, עכשיו אנחנו מנסים לתרץ תירוץ רביעי, כן? תירוץ ראשון, מה היה התירוץ הראשון? מדובר שהוא נתן את זה ליד הגוי. ואז הגוי נותן את זה ליהודי השני, והייתי חושב שאולי שזה מכוח בקשת היהודי יש בעיה של ריבית. תירוץ שני, יש...
קרקע, יד, לא קרקע גולה?
התירוץ שקרקע דחינו, זה היה במהלך התירוץ הראשון. כאילו, דחינו את זה ועברנו ליד. אמרנו, מי כמשמלן, עברנו ליד. שאלנו, מי כמשמלן, אמרנו, זה כן כמשמלן, כי הייתי חושב שבכל זאת... האמת היא שברגע שאני אומר שהייתי חושב שמכוח בקשת היהודי הגוי נותן את זה, אז יגרר חי יהודי ויהיה איסור ריבית, אני יכול לתת אותו תירוץ על התירוץ של קרקע. זה נכון מה שאתה אומר. אמרנו מהי כמשמלן. אז אותו כמשמלן שביד, אני יכול לומר בקרקע, וזה אפילו כמשמלן יותר גדול. לא ברור לי אם כשהגמרא מתרצת אפשר גם להחיות את התירוץ הקודם, כי אותו תירוץ אפשר גם להכניס בקרקע. זה, אתה צודק, אני לא יודע. הלאה. רבינה אמר, נידי שליחות לנוח אילת לזכייה מדרבנענית, למרות שגוי אין לו שליחות, כמו שהסברנו, אבל יש לו זכייה על ידי אחר. אז אם יהודי רוצה לזכות בשביל גוי, חזל תקנו מדרבנן מושג שיש לו זכייה, הוא יכול לזכות בשביל גוי, מידי דעה והקטן. כמו שאנחנו נסביר בעזרת שמחר, שאצל קטן, נקרא רק את המשך שורה, קטן לאבא ואגב לשליחות. הרי קטן לא יכול למנות שליח, הוא לא בר דעת, אין לו מושג של שליחות, ובכל זאת לזכייה. עמיד רבנן, חזל, התקינו שיש מציאויות שכן אפשר לזכות בשביל קטן, שזכים בשביל קטן. הכנה מלושנה, אומרת הגמרא בסוף, ולוי, התירוץ של רבינה גם לא מתקבל.
מה הקשר בין זכייה לשליחות? כאילו הגמרא תולה את זה בגלל שאף על פי שאין לו שליחות יש לו זכייה, מה הקשר בין זה לזה?
טוב, זה בעצם חוזר סוגיה רחבה שראינו בבבא קמא לגבי חצר מדין זכייה ומדין שליחות, ונגמרנו בעצם הזמן לפני דקה, בוא רק נסגור את הסוגיה ואולי נוכל לדבר על זה אחר כך. הגמרא אומרת ולא היא ישראל עתי לכלל שליחות, אקום לא עתי לכלל שליחות. הגמרא אומרת שבישראל קטן חזל התקינו לו זכייה, כי בסוף הוא יבוא לכלל המושג של שליחות. בסוף הוא יגדל, הוא יהיה גדול. אז זה למה שגם במשקל כשאנחנו אומרים חירש שוטה וקטן, לקטן במידה מסוימת יש עדיפות החירש ושוטה, כי הוא הולך לצאת מזה. אבל עובד כוח רבים, לא עתי לכלל שליחות, הוא אף פעם לא יבוא לזה, ובגלל זה חזל לא התקינו לו זכייה. מה הקשר? בעזרת שם אולי מחר, שנתחיל את עמוד זה, נוכל להרחיב, בעזרת שם יהיה.